עכשיו ב-103 FM. 5 בערב עם בן כספית ואריה אלדד. 103
FM. שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. וזה לארנון סגל, על הספר החדש והמרתק הבית שיצא לאור לפני שבועות אחדים. כמעט 10 שנים מדי שבוע במקור ראשון כותב ארנון סגל מדור שנקרא דף הבית, ומוקדש רק לנושא אחד, להר הבית. אבא של ארנון חגי הוא עורך העיתון, אבל הוא כותב שם בזכות עצמו, בזכות הידע, ההתמדה והדבקות בהר החשוב מכל הערים. יש לא מעט יהודים, כבר רבבות מדי שנה, שההר חשוב להם, אבל זה עדיין לא מספיק. כשיהיו מאות אלפים, ירשו להתפלל, ויהיה גם דגל ישראל וגם ריבונות הלכה למעשה. הספר של ארנון סגל מסכם את הידע הנוכחי על מה שיש בהר, וגם את פערי הידע העצומים שלנו לגבי מה שנמצא לכאורה בשליטתנו, אבל אסור לנו לחקור אותו וללמוד את צפונותיו, כי מדינת ישראל מאפשרת לירדן ולפלסטינים לשלוט בהר. אז אולי אם רבים יקראו את הספר וידעו יותר ויעלו להר, נצליח לתקן את המצב הבלתי נסבל הזה.
שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הרע. אז עכשיו אתם נופלים על הראש של בני גנץ ואומרים לו, מה קרה לך? יש כאן מדינה. תאשר מיד את ה3 מיליארד עבור עוד 30 מיליון חיסונים. מה קשור שר המשפטים? ואני אומר לבני גנץ, תתעלם. פשוט תתעלם מרעשי הרקע האלה. הגיע הזמן שגם נתניהו יבין שיש מולו יריב. ישראל מחוסנת, המגפה דואכת, יש לנתניהו חלק בהישג הזה, אבל זה לא משנה את העובדה שהוא חטף מדינה שלמה ממטרות אגואיסטיות אישיות לגמרי. עד שלא ימונה שר משפטים ופרקליט מדינה ועוד מאות מינויים בכירים תקועים או לא קיימים, עד שהוא לא ישחרר את הלפיתה שלפת את כולנו רק כדי להימלט מאימת הדין, מן ראוי שמישהו יזכיר לו שכשאין כללים, אז אין כללים. בואו נשחק בחוקים שלו. תודה ושלום. באמת שאלתי את עצמי.
ונניח שמחר ירד המון גשם בצפון.
ירד. שלג בחרמון ירד באפריל.
כן, זה דוגמה לחוסר משילות. אבל, וירד המון גשם, והמפלס הכנרת יעלה ויעלה, ויצטרכו לפתוח את הכנרת, את הסכר, אבל צריך חתימה של שני ראשי הממשלה, וגנץ אומר, עד שלא ממנים שר משפטים, אני לא חותם.
לשמחתנו לא צריך חתימה של שני ראשי הממשלה, פתיחת סכר דגניה, אבל איך תדע בכלל אם יש בכלל... אני מוביל לאבסורד הזה בעיניים פקוחות. לא... אמרת כלום, או שכמותך לא אמרו כלום, כשהאבסורד פה חוגג, כשלא עובר תקציב מדינה, כשלא ממנים כלום, כשהכל זה ממלא מקום, שר משפטים, סליחה, יש בן אדם שצריך לקבל חנינה, הוא נשאר בבית סוהר, זה לא פחות גרוע מסכת גניה. ואתה יודע שאני צודק.
מה שהורג אותי זה הצביעות. כלומר, כשהיו 36 שרים, צרכתם שיש יותר מדי. עכשיו יש 10, וזה גם לא טוב, למה לא ממנים עוד? הנה אנחנו הגענו למצב הנפלא.
לא, הכי מצחיק, זה כשהמאור הגדול, בועז ביסמוט, נשאל על זה ביום שישי, באולפן שישי, הוא אומר, רגע, וכמה מנדטים היו לגנץ כשהוא קיבל את הפריטטי, מה זה רלוונטי? הפריטטי היה תלוי במנדטים? ההפך, כל הזמן אמרתם לו, תפצל את כחול לבן, עם כמה מנדטים שתבוא, תהיה פריטטי. אבל כשהחוקים לא מתאימים לנאשם, אז הוא מצפצף עליהם, אני פשוט בקטע של צפצף גם, זה הכל.
כן.
אבל עזוב, בוא, יש לנו לדעתי גם, אני כבר לא זוכר אם נדבר על זה או לא. בהמשך, לא, כנראה שלא. אז הנה, דיברנו על זה עכשיו. עורכת ומפיקה אפרת קורמן, שלא היה אסף היום?
אני חשבתי אסף כל הזמן דיברנו.
אז למה הוא כותב לנו שזה? אתה יודע מה? הוא כתב אפרת, שיהיה אפרת.
שיהיה אפרת.
שיהיה אפרת.
מה שמגיע, מגיע. גם אם היא לא עובדת, מגיע לה.
תראה, זה כי אסף כתב. החייל לשידור איציק אהרון, אני מקווה שזה נכון. טוב, שאלתי עכשיו משאל, זה אפילו אותו אחד שלא עובד היום, אסף, נתן לי את הרעיון. מביתו, כן? חלילה מאיזה... המשאל הוא כזה. אז מי קיבל את החשמל בנתנז? אחד, אנחנו, 2, האמריקאים, 3, שביתה של הוועד, 4, נקרא מחר בניו יורק טיימס. נכון? ענה לי מישהו, ובצדק ענה נדב פרי, למה אני אומר מישהו, בטוויטר, לפחות לא קראנו אתמול בניו יורק טיימס.
נכון.
אתה מבין למה הוא מתכוון?
כן, שלפעמים אנחנו רצים לספר לחבר'ה לפני שאנחנו עושים.
כן, כמו שהיה, על זה כן נדבר בהמשך, ועוד איך נדבר. אז כשנגיע סוף סוף לדיבורים האלה, תגיד לי בטובך כי רב, על מה לא נדבר היום?
חבר הכנסת מיקי זוהר יעמוד בראש הוועדה המסדרת של הכנסת. יופי, הנה עוד סיבה לקטטה.
הנסיך פיליפ, בעלה של המלכה אליזבת, מת בגיל 99, סוג של החמצה.
במצרים מצאו עוד עיר עתיקה בת 3,500 שנה, משומרת להפליא, עברנו את פרעו, נעבור עוד פרעו.
למרות שטופל על ידי מטפל מתחזה בסמי הזיה, אב שהרג את בנו בן ה-14, הוא אשם ברצח בנסיבות מחמירות, מצוין.
מועצת יש הפונה להג ואומרת, אנחנו טובים לפלסטינים. אתם חושבים שזה מה שישכנע את בן סודה?
חובת הצהרת הבריאות מבוטלת מהבוקר. אפשר סוף סוף להפסיק למדוד חום לילדים, כן.
מושל ג'ני נכנס לבקה אל גרביה בתחומי ישראל והעניק תעודת הוקרה לרוש די אבו מוך שרצח את החייל משה תמם. מדינה מטומטמת.
נכון. במקום אמנות קרב או חמגשיות, לוחמים יוכלו להזמין באפליקציה ארוחות ישר לעמדה בעוטף עזה.
המלך עבדאללה והנשיא חמזה הופיעו יחד בטקס יום העצמאות הירדני. או שהם התפייסו, או שהמלך מעדיף להיות איתו בקשר עין כל הזמן.
הממשלה העריכה בארבעה חודשים את כהונתו של ראש השב"כ נדב ארגמן. א', זה טוב, ב', עד שמישהו שחרר את המדינה ואת הממשלה מהחטיפה. טוב, סיימנו, הכל בסדר?
ברוך השם.
בוא נגיד שלום למי שהיה דובר צה"ל וגם איש אמן, תת אלוף במילואים, וגם מנכ"ל המשרד לנושאים אסטרטגיים רונן מנליס, שלום.
אהלן בן, אהלן אריה.
שלום.
אחר צהריים טובים.
טוב, מומה לא קטנה סביב העניין הזה של ההדלפה שהייתה או לא הייתה לניו יורק טיימס. הכל התחיל בידיעה בהארץ שאומרת שגורם ישראלי הדליף לניו יורק טיימס את הסיפור של הפגיעה הישראלית באותה אוניית ביון של משמרות המהפכה. הוא לא התעדכן שהסיפור, הפעולה עצמה נדחתה ב-24 שעות, וכך קרה שהניו יורק טיימס ידע על זה לפני שזה קרה, שזה אירוע מטורף. קודם כל, אתה מאמין שזה יכול להיות? ב', איך זה עובד הקטע הזה שלפעמים אנחנו הרי בסמכות וברשות מדליפים את הדברים האלה?
תראה, נתחיל מהדבר הראשון, אני לא יודע אם הידיעה של יניב קובוביץ' שכתב הצבאי של הארץ נכונה או לא. אני אישית חושב שהשטאפ והתיאום הבין ארגוני, בין, כי גם רצו שמועות לגבי מי ידליף, השטאפ והתיאום הבין ארגוני, צה"ל, שב"כ, מוסד, מל"ל, הוא חלק מהעוצמה של מדינת ישראל, ואסור שהוא ייפגע לעולם. אני לא מעלה על הדעת שמישהו מהארגונים הלך והדליף פעולה של ארגון אחר, בוודאי קודם לכן, מתוך ניסיון אפילו לסכן במאום פעולה כזאת או אחרת, לכן אני נשמע לי בלתי סביר בעליל. אבל מכיוון שהדבר הזה עלה על סדר היום, ומכיוון שרצות שמועות, נראה לי מאוד מוזר שעובר הזמן ולא מוגדרת חקירה של המלמב, של הצנזור, של ביטחון מידע, של גורו, של המלל, שתגיד בואו נבדוק האם היה דבר כזה או לא, ותגמור את האירוע הזה, כי הרי עכשיו חלק מהארגונים חיים באפשרות שיש מישהו שהדליף, או מישהו שסיפר דבר שלא ברשות ולא בסמכות, וסיכן את חיילנו, מה ששוב אני אומר, מבחינתי לא מתקבל לדעת ולא יכול להיות. לכן אני חושב שנכון שתהיה חקירה בנושא הזה.
מדבריך אני אלמד, מה שכל אזרח לא יודע, שלא נפתחה חקירה כזאת, אלא מאין לי לדעת אם המלמב חוקר או לא.
אני חושב שמכיוון שהנושא הרי הפך להיות חלק מעניין הציבור, כי פרסמו אותו ורצות גם שמועות, נכון שאם יש חקירה כזאת, אפילו בדיקה, לא חייבים לקרוא לזה חקירה, יפורסם שיש בדיקה כזאת, ואני מעריך שאחרי כמה ימים, שבועות, חודשים, תפורסם שיפורסמו תוצאותיה. מכיוון שאנחנו מכירים כמה וכמה אירועים בהיסטוריה שלנו של היבטי הדלפות שלבסוף לא נחקרו ולא נבדקו, אז אני חושש שלא נפתחה בדיקה או חקירה, ואני מקווה שתיפתח, ומסקנותיה יהיו בהירות שאין סיכוי שארגון כזה או אחר דיבר שלא באישור או לא בסמכות לגבי פעולה.
מה גם שהידיעה הזו של קובוביץ' בארץ לא הוכחשה רשמית. השאלה אם בכלל אפשר להכחיש אותה כרגע רשמית. אתה הרי היית, אתה בעצם הגורם המכחיש בתפקיד הקודם שלך. הרי דובר צהל יכול להגיד אין לנו מושג, אבל הוא לא יודע אם לא ירים טלפון מישהו שאינו מצהל, שיכול להיות גורם פוליטי, יכול להיות גורם מארגון אחר, יכול להיות אלף אחד גורמים, אין לזה סוף לדבר הזה.
ופה אני חושב בן שצריך לקחת את האירוע הזה בכלל למקום אחר לגמרי. תראה, אם אני יכול לעשות שנייה ספין אוף על קלאוזוביץ', אז קלאוזוביץ'
זה שמת מזמן, זה לא מישהו שעובד היום בממשלה.
מת מזמן, כן, אבל כן. הוא אמר שהמלחמה המשך המדיניות בדרכים אחרות. ואני אומר שהתקשורת והדוברות היא המשך המלחמה בדרכים אחרות. ואני חושב שבתקופה הזאת של מהפכת המידע והדיגיטל והתודעה, תחומים שהתעסקתי בהם לא מעט ומתעסקים בהם לא מעט, הרכיב של התקשורת והדוברות הוא אחד מרכיבי הבסיס בפעולה מבצעית, לא משנה אם זה פעולת מימם סודית או מערכה גלויה וחשופה. ופה בדיוק לא... אנחנו עולים על אירוע שבו אני מרגיש שהנושא הזה לא מתואם ולא מטופל. הרי צריך להיות גוף שמתאם בין גורמי הביטחון בסוגיה הזאת. צריך להיות גוף שקובע מה האסטרטגיה התקשורתית דוברותית, כי זה חייב לשרת את האינטרסים הביטחוניים של ישראל. לפעמים אנחנו רוצים לספר שמשהו קרה, לפעמים אנחנו רוצים להסתיר שמשהו קרה, לפעמים אנחנו רוצים לספר חלק ממה שקרה. והאירוע הזה בדיוק מראה כמה... לצערי, כנראה שהרכיב הזה לא טופל במבצעים מהסוג הזה.
נדמה לי, תקן אותי שאם אני טועה, אין בכלל ראש מערך הסברה לאומי כרגע, אין בכלל, נדמה לי שגם אתה הצעת פעם לעשות איזשהו איגום של כל הזרועות ההסברתיות מהסוג הזה שהרגע דיברת עליו לזרוע אחת מאוחדת, שום דבר מהדברים האלה לא קורה.
חד משמעית, בישראל אין מטה הסברה לאומי עם ממונה הסברה לאומי למעלה משנה ושמונה. אני מזכיר לך שחוץ מהפעולה הייתה או לא הייתה במפרץ, יש פה קורונה בשנה האחרונה, שגם חלק מהתיאום בין הגופים בתחום ההסברה קשור גם לזה. ויש פה הרבה מאוד פעילויות כל הזמן, והנושא הזה לא מטופל. אין דובר רשמי למדינה, אין גוף שמאגד את האמצעים ומחבר אותם. כמו שאמרת, כשהייתי מנכ"ל משרד נושאים אסטרטגיים, הצעתי לאגם גם משרדי ממשלה וגם גופים אחרים לגוף אחד שיוביל את זה. אבל אתה מבין, שנייה, אני ראיתי תוך כדי השיחה בינינו שיש הודעה על זה שהקבינט יתכנס בקרוב.
בגלל דרישה של היועץ המשפטי ושר הביטחון, זה לא איזושהי הערה באלף של ראש הממשלה או משהו.
אבל תגיד, זה לא יכול להיות שאנחנו מייסרים את עצמנו סתם בהדלפה היא באמת מארצות הברית?
א', גם את זה אני שואל שנייה, למה צריך להתקן את האמריקאים במבצעים מיוחדים, והאם באמת בוצע עדכון כזה, אני לא יודע לענות על זה, אם בוצע, אבל אני מהחוויות שלי לאורך השירות הצבאי עם מבצעים מיוחדים, מבצע ממם זה טאבו, גם בדיבור איתו בתקשורת, וגם בהחלטה את מי מעדכנים ואיך, ואם... האמריקאים עשו את זה, מה שאני שומע, זה גם אירוע חמור שצריך לטפל בו שנייה.
אתה אומר לנזוף בביידן.
לא, צריך לנזוף, צריך ללמוד. צריך ללמוד שנייה מה הדבר הנכון לעשות, לוודא שזה לא מפה, איך אנחנו רוצים שהדברים ייראו החוצה. כי תראה, קרה פה דבר, בסוף התוצאה היא מאוד, מאוד בעייתית. קרה, על פי מקורות זרים, מבצע ככל הנראה מוצלח, שמהרגע שהוא הסתיים, הוא מתנהל בבלגן בחוסר סדר, ולא בטוח שתומך את האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל. ופה אני שואל את השאלה, האם דנו בזה קודם? האם הקבינט עסק גם ברכיב הזה של תודעה ותקשורת? האם מי שניהל את המבצע עסק גם בהיבטים האלה? ואז, דרך זה, לראות האם עסקנו את מה שרצינו, מה שלערכתי לא קרה.
יש לי חדשות לא טובות בשבילך. לא היה קבינט לפני המבצע הזה. בעיקרון אפילו דיון לא אמור היה להיות, זה נסגר בין שר הביטחון לראש הממשלה, אלמלא מישהו נוסף עלה על הכוונה וגרם לאיזשהו דיון מאולתר במשרד הביטחון. בקיצור,
מכאן אנחנו... אני מבין שהיו שני מוקשים שהוצמדו לספינה. אחד מכל אחד מראשי הממשלה החליפיים.
אני שמח אותך לכל המצב.
זה היה מבצע פריטטי.
זה מחזק אותי.
הוא שומר תמיד על חוש הומור. זה אחד הקטעים. טוב, אני חושב שאת הנושא הזה מצינו. תגיד רגע, נראה לך הגיוני עכשיו בכללי, נכון שאתה לא בתוך המערכת היום וכו', אבל להוציא עכשיו לאור ביום שמתחיל שם המסע ומתן בווינה, להחצין את המבם. אגב, כשמבם יוצא החוצה הוא כבר לא מבם, ויש תחושה שמישהו פה משחק באש, אולי כדי ליצור איזושהי אסקלציה, ואולי אני חלילה כאילו לא מתכווה, לא מאמין שזה נכון לרגע, מצב חירום ישרת את אותו מישהו בהרכבת ממשלה, כמו עם הקורונה פעם קודמת.
אני כמובן מקווה שאין דבר כזה וזה לא יכול לקרות, ומה שעומד לנגד עיניהם של ראשי זרות הביטחון, וכמובן מי שממונה עליהם זה הביטחון העולמי והאינטרסים שלו. צריך להגיד שאיראן, שנייה, עם כל העיסוק בדברים אחרים, עושה מנסה בשלוש דרכים, לשמר את השלטון השיעי בשלטון האייתולות, לייצר הגמוניה אזורית, מה שאנחנו רואים באזורי סוריה, ובסוף לייצר לעצמה תעודת ביטוח לשנים הבאות, מה שנקרא תוכנית הגרעין. והדבר הזה כמובן שאנחנו צריכים לפעול מולו ולא לאפשר אותו, ולעשות ככל שאנחנו יודעים כדי למנוע אותו. צריך להגיד, בתוך המרחב הזה לא שאלת על זה, אבל הסכם הגרעין בהיבט הזה יצר, יש בו פערים, הוא גם יצר הזדמנויות, הוא אפשר לצהל במדינת ישראל להילחם בהתבססות, לטפל במנהרות בעזה ובצפון, לטפל בדאש, לבנות, לעשות תהליכי בניין כוח, לשפר את הצבא, זאת אומרת, התמונה היא יותר מורכבת מלהגיד, רק בלי הסכם היה פה טוב, או רק בעד הסכם. התמונה הכללית, אני חושב, ואני מקווה, ונוטה להאמין שלנגד עיניהם של ראשי מערכת הביטחון עומדים רק האינטרסים הלאומיים והביטחוניים שלנו, וככה ישמר גם בשבועות ובחודשים הקרובים.
תת אלוף מילואים רונן מלי, ישראל שבת, דובר צה"ל, תודה.
תודה רבה.
בבקשה, להתראות.
פרופסור אלוף במילואים יצחק בן ישראל, יושב ראש סוכנות החלל הישראלית, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
ומי שנחשב גם למר סייבר, ובכנס סייבר שנתי גדול פה כל שנה,
אני לא מבין למה אנחנו מתקשרים אליו. כי לפני יומיים הייתה לי הפסקת חשמל בבית. לא יכול להיות שזה מה שקרה בנתנז, או שאני צריך להבין שהאיראנים פגעו בביתי לפני יומיים בהתקפת סייבר.
כן. נכון שהתקפות, שהפסקות חשמל יש לנו בכל מקום, בכל העולם, גם אם אף אחד לא מתקיף את זה בסייבר. אבל אתה יודע, בהקשר שעכשיו הם עושים שיחות גרעין, וזה בנתן, זה סך כל חור באמצע המדבר ליד איספהאן, זה לא איזה מקום מרכזי, מעלה את החשד. יותר מחשד בינתיים אין כאן.
זה צירוף מקרים, בוא, כבר יהיו דברים, אתה יודע מה? עזוב, אנחנו הרי, גם אם היית יודע שזה אנחנו היית אומר, השאלה היא אם זה אירוע שאפשר לעשות אותו דרך סייבר, פתאום ביום שהקור, לא זה לא קור, ביום שמתחילים להפעיל שם את האתר בנתנז, טרח נופל החשמל.
כל מערכת בעולם שמפוקחת על ידי מחשב, החל מהמכונת כביסה והמקרר שלך בבית, אולי אתה לא יודע, אבל במקרר שלי יש מחשב שמפקח על פעולתו. דרך צנטריפוגות ודרך טורבינות של חברת חשמל, ודרך הספקת החשמל ברשת, הביצוץ של החשמל, כל מערכת שמפוקחת על ידי מחשב, ברגע שיש דרך, זה אנחנו קוראים לזה סייבר, להיכנס לתוך המחשב, אפשר לפגוע במערכת, שהיא נשלטת על ידי המחשב הזה, כולל החשמל. הרוסים, למשל, לפני 5 שנים או יותר, כשרצו להעביר עזרה לאוקראינה, עכשיו דרך אגב מתחמם שם שוב,
כן.
רק בתור עזרה, שיתקו את החשמל במערב אוקראינה ל-24 שעות בסייבר.
תגיד, תיאורטית אני יכול לעשות את זה מהבית? לא שאני מנסה, אבל אני, אדם עם מחשב בבית יכול לעשות דבר כזה?
לא אדם, האקר מוכשר עם מחשב בדרום אוקראינה.
כן ולא. מבחינת, אם אתה יודע איך להגיע למחשב הנכון, שהוא מפקח, נגיד, בוא נגיד שאני רוצה לסגור את החשמל, ואני רוצה לסגור בטורבינה של החשמל ברידי, בסדר? אם אני יודע איזה מחשב שולט עליה, ומתי הוא פועל, ומה מוד הגיבוי שלו, ואיזה מחשב מחליף אותו, אם קורה לו משהו, דברים כאלה, אז לכתוב את התוכנה שעושה את הדבר הזה, זה כמו שאתה אמרת, כל האקר יכול לעשות. אלא מאי, שלא כל האקר יודע את מה שאמרתי בהתחלה. לא כל האקר יודע מה הארכיטקטורה הפנימית, ולאן צריך להגיע, ומה קורה אם מתפתחת תקלה, בשביל, לאן זה עובר גיבוי. בשביל לדעת את כל הדברים האלה, בדרך כלל מה שעושים, זה חודרים פעם אחת בשביל לעשות סיור בשטח, וחודרים פעם שנייה בשביל לאסוף את המודיעין של הארכיטקטורה הפנימית. וכל הדבר הזה שיכול לקחת אולי לפעמים שנה של איסוף המודיעין הפנימי, הוא לוקח זמן, ובכל הפעמים שחדרתי ובכל השנה הזאת אסור שמישהו יגלה שהייתי שם. ולכן זה כבר חורג בהרבה מיכולותם, מהיכולות של האקרים פשוטים וזה, בדרך כלל עומדות מאחורי זה יכולות מדיניות. זאת אומרת של מדינה שיכולה לגייס הרבה אנשים, הרבה זמן שיעבדו לעניין.
רגע, אז קודם כל, זאת אומרת, אנחנו מסיקים כאן אם זה פעילות סייבריסטית בנתן, זה פעילות של מדינה. מדינה או מעצמה?
מדינה מפותחת מספיק בסייבר.
הבנו את הרמז.
ושיש לה את היכולת להשקיע הרבה אנשים שעשו, אם זה בכלל סייבר. כן, אני בינתיים, אנחנו רק מקשרים אחד לשני, זאת משום שב-2010, פעם הראשונה שהעולם כולו התוודה בכלל
לנזק
שנעשה על ידי סייבר, זה אותו הסטקסנט שהרס את הצנטריפוגות. אז מאז כל
אירוע, ואגב זה כבר יוחס, זה יוחס בתקשורת למבצע בשם אולימפיק גיימס, של משותף של ה-CIA האמריקאי והמוסד הישראלי.
כן, בתקשורת.
לתקשורת.
כן, אבל באופן תיאורטי יכול להיות שגם היה קר בנתנז, וביום שישי עשו שם טוסטים על התנור סלילים ונהיה קצר.
בהחלט יכול להיות.
טוב, דיברנו בין השורות, אבל אני חושב שזה היה מעניין. פרופסור אלוף מילואים יצחק בן ישראל, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם, ביי.
מה הבנת מזה אריה? זה אנחנו לא, אנחנו בתכלס, ואותך לצנזור כבר באותה...
אני לא יודע, אבל נהייתי רעב.
עם התנור סלילים. ראות מתיתיהו ארגון תעשינו דיווחי תנועה, אחר כך אנחנו נריב פה על פרשת עודד גולדרייך בפרס ישראל, נבקר בדיר אל אסד, זה פשוט לא יתואר, ובסוף גם במוח של קוף. אריה, שערת המדען זוכה או לא בפרס ישראל עודד גולדרייך, עורך דינו, איך אנחנו לא מופתעים, הוא עורך הדין מיכאל ספרד, שלום לך.
ערב טוב.
זה כמחמאה, ערב טוב.
כן, כן, זה הפורטה שלך. תשמע, אריה ברורה העמדה שלו, ואני קצת חצוי, כי אני מתנגד בתקיפות לשיקולים פוליטיים בפרסים ובמדע ובפרס ישראל, אבל העובדה שהאיש חתם על עצומה שהמשתמע ממנה תמיכה ב-BDS ובחרם, הופכת אותו מבחינתי לאיש בעייתי לפרס שתעניק מדינה שאותה הוא קורא לאחרים, האומנם.
טוב, דני לעזור לך, בן, אני מקווה שאפילו את אריה אני אצליח לשכנע. פרופסור גולדרייך הוא לא תומך BDS, אם הוא היה תומך BDS הוא לא היה מוכן לקבל את הפרס. BDS זה תנועה שמבקש להחרים את ישראל, את כל ישראלי וכל מוסד ישראלי באשר הוא ישראלי. ופרופסור גולדרייך ממש לא כך. פרופסור גולדרייך הוא ישראלי שאכפת לו מהמקום הזה, ויש לו דעות, ויש לו, הוא לפעמים נותן את חתימתו כדי לקדם דברים שהוא מאמין שיקדמו את טוב כאן במקום הזה. לא כולם צריכים להסכים איתו, וגם אתה לא חייב להסכים איתו, אבל מה שהוא עשה זה הוא, קודם כל בוא נאמר את האמת, שר החינוך התנגד למתן הפרס הרבה לפני שהוא ידע שהוא חתם על אותו מכתב בנוגע לאוניברסיטת אריאל. אז כך שהמוטיבציות של השר היו בגלל אותה, בגלל שהוא שמאלני, בגלל שהוא ראה באתר של אם תרצו, שפרופסור גולדרייך הוא שמאלני, זה הכל. עכשיו, פרופסור גולדרייך מאמין, כמו הרבה מאוד אנשים בארץ הזו, הם לא רוב, אבל הם מיעוט לא זניח, הם מיעוט גדול, שפרויקט ההתנחלות הוא טרגדיה, והוא אסון, ולכן הוא מתנגד לסייע לפרויקט הזה. וזאת דעתו. עכשיו, האם הדבר הזה מצדיק לא לתת לו פרס ישראל? אם אנחנו אומרים כך, אנחנו מדירים מפרס ישראל אחוזים גדולים מאוד של החברה הישראלית. שנה שעברה זכה בפרס ישראל הרב יעקב אריאל. הרב יעקב אריאל אמר אמירות שהוא לא חזר בהם ולא התנצל עליהם, הומופוביות ולסבופוביות איומות ונוראות. ואמר בית המשפט העליון שנה שעברה, ממש לפני שנה, זה לא רלוונטי. אנחנו אוהל ישראלי גדול, וביום העצמאות ובפרס ישראל אנחנו עולים מעל המחלוקות האלה שממש משסעות אותנו וקשות לנו, ואנחנו נאבקים על אידיאולוגיה ועל ערכים ועל זהות, וביום העצמאות ובפרס ישראל אנחנו עולים מעל זה. וצר לי שהשנה הדבר הזה לא קורה, זה הורס את הפרס יותר מאשר פוגע בפרופסור
גולדרייך. אז בוא נדבר שנייה על הפרס. מדינת ישראל רשאית או נהנית מזה שהיא נותנת פרסים לאנשי המדע החשובים שלה, אבל היא יודעת שאם מישהו אומר משהו שהוא לא אתי, למשל מתבטא בצורה מגונה כלפי יוצאי אתיופיה, אז שניצר לא קיבל את הפרס באותה שנה, כי הוא אמר משהו שלא מקובל, הוא לא פלילי, אבל הוא מחוץ לקונצנזוס. ופה למדינת ישראל יש זכות להגיד, אם מישהו פונה לאיחוד האירופי ואומר, אתם תשללו מענקי, או לא תיתנו מענקי מחקר לאוניברסיטת אריאל, גם אם מישהו שם עוסק בחקר מוח, והוא יפתח עכשיו תרופה נגד גידול מוח חדש, אז פה הוא מוציא את עצמו מכלל האתיקה המדעית.
שנייה גולדרייך.
זה משהו עונה... שאי אפשר לקבל.
מיכאל, לפני שאתה עונה, ארי, אתה, מה שאמרת עכשיו זה מי שלא נמצא בקונצנזוס לא יכול לקבל פרס ישראל, מחוץ לקונצנזוס, אמרת את המילה הזאת.
נכון.
נו, אז אתה מבין שזה לא הגיוני.
אבל זה ככה.
כן, מיכאל.
זה ככה.
מכל מי שמחוץ לקונצנזוס, הרי אתה לוקח את המדענים, הם בהגדרה מחוץ לקונצנזוס, אנשים מיוחדים, חלקם קצת, אתה יודע,
נכון.
נו, אז מה? עכשיו תתחיל לדוח את הדעות של כולם.
אבל אם מישהו הוא מדען מצוין בתחום מדעי היהדות, אבל הוא יבוא ויטיף למשהו שהוא לחלוטין מחוץ לקונצנזוס, לרדוף באף ובחימה את השמאלנים ולהוציא אותם להורג. אז יגידו, אתה לא יכול.
להוציא להורג זה הסתה לרצח.
לא, זה לא יהיה הסתה לרצח. אני לא מנסה להגיע לתחום הפלילי.
טוב, בואו רגע, בואו נעשה סדר בדברים שאמרת. קודם כל, הרעיון הזה שלא לתת לי מי שלא בקונצנזוס, בסדר, אז אנחנו נהפוך את הפרס הזה למשהו אחר, לפרס לנימוסים והליכות. זה לא היה מטרת הפרס, זה לא הפרס, זה אמור להיות על הישגיות והצטיינות, והגבולות היחידים זה החוק. מי שעובר על החוק באופן חמור וקשה, מסית לגזענות, מסית לאלימות.
מי שמקלל את מדינת ישראל כל הזמן הוא מחוץ לקונצנזוס והוא לא יכול לקבל פרס. גם אם הוא מדען מצוין.
אריה, תן לי לומר כמה דברים. בסדר, מי שמקלל את מדינת ישראל, ואני לא אומר, פרופסור גולדרייך לא קילל את מדינת ישראל. הוא הביע דעות נגד מוסד שנמצא בהתנחלות. ואגב, גם לקלל את מדינת ישראל זה היום לא לא חוקי, עדיין לא לא חוקי.
לא לא חוקי, אבל למה שמדינת ישראל תיתן לו פרס?
כי הפרס הוא על ההישגים שלו במדע, זה למה.
ועדיין, גם אתה לא תרצה שמי שמגדף את מדינת ישראל, ניתן לו פרס על זה שהוא מדען מצוין בכימיה.
הוא לא מגדף את המדינה, הוא מגדף חלקים.
לא, אני לא מדבר על גולדרייך, אני מדבר על מותר לבן אדם, מותר לבן אדם, מותר למדינה, לא
נתן
פרס למי שהוא לא בקונצנזוס שלה.
טוב, ארי, תן לי ממש, תן לי 20 שניות. אתה דיברת על אתיקה, ואת אתיקה במדע, ואני חושב שקצת הצגת את הנושא האתי, ואת השאלה האתית בצורה, תסלח לי, קצת שטחית, משום שהשאלה של מה אנחנו מקדמים באמצעות המדע היא בהחלט שאלה רלוונטית להחלטות אתיות, אבל גם השאלה שאותה שואל פרופסור גולדרייך, וגם אני שואל, האם, מה עוד המוסד הזה באריאל בקיומו, מה הוא מעולל? עכשיו, אתה לא חייב להסכים איתי, אבל זה חלק מהשיקולים האתיים שלי. אני חושב שהמקום הזה הוא מקום של, שמבוסס על גזל, ואני חושב שהמקום הזה הוא מקום שהורס את המדינה שלי ואת החברה שלי ואת עמוד השדרה המוסרי שלי. לכן השיקול, החישוב האתי הוא הרבה יותר מורכב. עכשיו יותר מזה, ושוב אני חוזר, מה לעשות, צריך להורב הורים, אבל אביך פרופסור אלדד, אביך, על שמו כתוב הפסק דין החשוב ביותר, הוא כשהוא רצה ללמד לשון, אז בן גוריון אמר לו, לא, אתה לא תלמד לשון, משום שאתה גם בחיריק מעביר את דעותיך הפוליטיות, ועל זה בית המשפט העליון בשנת 50 אמר, לא, אין דבר כזה.
נכון, ולכן לא מפטרים, ולכן לא מפטרים את גולדרייך, אבל המדינה לא נקבעה לתת פרס ישראל לאבא שלי.
תן לי לסיים, אבא שלך לא פוטר, אלא אבא שלך לא התקבל לעבודה, ואבא שלך אמרו עליו שהוא מסית נגד צהל, זה מה שאמרו עליו. אז מה, לא למדת כלום? באמת.
אני למדתי, ובדיוק כיוון שלמדתי, אנחנו היום נאבקים בתופעה הזאת של אנשים שיורקים לתוך הבאר ואחר כך מבקשים ממנה פרס.
אריה,
ישראל, יש מדיניות.
א', הוא לא ביקש את הפרס, ב', הפרס הוא על מדע. אני חושש לעבור את הקו הזה ולהידמות למקומות אחרים שהתחילו לסתום פיות. אני מתאהב, כמו שאמרו על אופר כסיף, את הדעות של פרופסור גולדרייך. אני לא יודע, אולי מתאהב מילה חזקה יותר, אבל ממתי זה רלוונט? זאת אומרת, ומה, הרי בארצות הברית יש לך את האמירה שאפשר לשרוף את הדגל על מדרגות העליון, כי בסוף כל אחד יכול לחשוב מה שהוא רוצה, כל עוד זה לא עברה על החוק.
מצוין, אתה לא רוצה להעתיק כל מה שבאמריקה, אמרת לי את זה לא פעם.
את זה כן,
אנחנו לא מתעסקים במישור הפלילי.
אבל
נניח שבן אדם, שנייה אחת, נניח שבן אדם הוא המדען המבריק ביותר בתחומו, אבל לפני 30 שנה הוא... יש עכשיו תלונה, שהיא כבר לא בגדר הפלילי, כי יש עליה התיישנות, ומה שאתם רוצים, שהוא הטריד מינית. לא הוכחה, לא היה בית משפט, לא היה כלום. אישה אחת אמרה שהוא הטריד אותה מינית, תראה איך כולם אומרים, אולי הוא מדען מבריק, אבל אי אפשר לתת לו פרס בגלל התנהגותו.
לא, אם יש אישה אחת,
זה לא יקרה.
20 שנה, הוא יקבל את
הפרס. 20 שנה, 20 נשים.
וזה גם חשד לעבירה פלילית.
לא, זה כבר לא. אבל אתה באמת לא מבדיל בין מעשים כאלה לבין דעות ופעילות פוליטית.
אבל זה לא דעות, הוא פונה לאיחוד האירופי ואומר, אל תיתנו להם מענקי מחקר. זה לא דעות, זה פעולה.
הוא אומר לאיחוד האירופי, יש מתבצעים פה פשעים בינלאומיים, כן, וככה האיחוד האירופי חושב, ולכן אתם, האיחוד האירופי, על פי כללים שלכם, יחד עם עוד 500 אקדמיים, מהם 50 או 60 ישראלים, זה רק מי שמשוייך למוסדות ישראלים, בטח שם עוד ישראלים שמשוייכים למוסדות בינלאומיים. מה לעשות, אריה? לא כולם מסכימים איתך. יש הרבה מאוד אנשים שלא חושבים כמוך, לכן כשאתה אומר שהוא יורק לבר שימנו שוטל, זאת דעתך בסדר, אבל דעתם של רבים אחרים היא אחרת. אז אתה רוצה להפוך את פרס ישראל לפרס רק לנאמני ארץ ישראל השלמה? אז הפרס ישראל לא יש שווה כלום.
לא, אבל אני רוצה שמי שיורק לתוך הבאר שהוא שותה ממנה, לא יקבל פרסים.
אני רוצה שנוציא את הפוליטיקה מהמדע ומהפרסים, כי מחר בבוקר, הלוואי, לא מחר בבוקר, אבל בסוף, אתה יודע, השלטון גם מתחלף, אריה, ואני, כמו שאנחנו...
אז רק את הפוליטיקה, או גם את הגזענות וההטרדה המינית,
הטרדה מינית זה עבירה על החוק, היא דוגמה
מופרכת לגמרי. לא, לפני 20 שנה. וזה הייתה הטרדה, והיא לא מגישה תלונה, ואין פה עבירה פלילית.
אז אם יש הטרדה...
אתה יודע שאנשים נאלצו לעזוב את מקומות עבודתם רק בגלל דברים שכתבו עליהם באינטרנט.
אפשר גם לדבר על השאלה של התיישנות, ואפשר לפעמים גם לוותר לאנשים על דברים שקרו מזמן מזמן.
אבל המכתב לאיחוד האירופי זה מעכשיו.
לא, לא, בסדר, אבל להשוות מעשים שפוגעים בכבוד של בן אדם, שמציגים אוכלוסיות שלמות כנחותים, כפזועים.
וגולדברג מציג את מדינת ישראל כפושעת פשעי מלחמה.
מאוד מאוד, אני מנסה לסיים אותו. השיחה הייתה מאוד מעניינת, עורך דין ספר, תודה.
תודה לכם.
הרי אפשר היה להמשיך, אתה היית ממשיך עד הבוקר, אני מכיר אותך, אנחנו לנושא אחר, חמור מאוד. עורך הדין בילאל סנאל, לשלום.
שלום לך.
בילאל הוא דודם של חפז ואחמד, בני 26 ו-23, סנה אללה, מדיר אל אסד. אני מניח שרבים ממאזיננו ראו את הסרטון הבלתי נתפס, ששני חבר'ה, לא יודע למה אני קורא להם חבר'ה, מגיעים לשיפודיה באמצע העיר עם תת מקלעים, מתחילים לרסס, הורגים את שני הצעירים האלה, פוגעים גם בילדים ומכוונים לילדים, נכון בילאל?
נכון, נכון.
מה שלומם של הילדים?
הילדים, אחד כבר שוחרר מבית החולים, והשני עדיין מאושפז בטיפול נמרץ. מצבו מוגדר בינוני קשה.
תגיד, אתה יודע למה זה קרה? על איזה רקע? מה הסכסוך?
אני אגיד לך את האמת. אין משהו יענו ישיר, אנחנו לא יודעים מה קרה, ואין סכסוכים כמו המדיה מתארת את זה. אפילו אם יש אי הבנה ביני לבינך, זה לא מקנה לאף בן אדם לבוא להרוג אותך בדם קר, בתורה ברברית כזאת. אני לא מבין את העולם איך מדברים. אפילו אם יש סכסוך בין משפחות, איפה החוק, איפה המשטרה, איפה האנושות? למה לא...
היה איזה רמז שמדובר בסכסוך בין שתי כנופיות עבריינים.
אני כבר נמאס לי מהשאלה הזו, והיום בגלל זה אני הקדמתי את השאלה שלך. המשטרה טוענת שזה סכסוך בין משפחות, זה לא נכון, לא קיים ולא נברא. המשטרה יודעת מי העבריינים במדינה, בכל מקום ומקום, והיא יודעת מי סוחרי הנשק. אתה רואה שחפז עובד בשיבודיה, נותן אוכל לאנשים, ואחמד היה קלינט מהקלינטורה שלו, שהלך לאכול בכבוד אחרי יום עבודה שלם, ואתה ראית מה קרה שם. אפילו היה וידוי של רצח, של הריגה.
כן, הוא נכנס פנימה ווידאת ההריגה, זה נכון.
נכון.
אני מצטרף להסתגעות שלך, זה מאוד מכוער דבר, בגלל זה אצל ערבים, וזה ישר זה משפחות פשע. תגיד, ספר לנו רגע עליהם, היו בעלי משפחות, היו הורים, או שהם עדיין בחורים צעירים?
חאבז, הוא בן 30, התחתם בחודש יולי שנה שעברה, אשתו בהיריון בחודש השני, הוא נשוי כאילו 8 חודשים רק. והשני אחמד הוא עדיין רווק, הוא בן 23, הוא צעיר וחמוד, בן אדם חמוד מאוד.
מה האווירה בעיר, העניין הזה של הנשק, של ה... גם דיר אל אסד זה מקום כזה ככה משפחתי, אם אני זוכר נכון.
אני אומר לך את האמת, בגלל זה יש פה ככה, הכפר רותח, מפני שהכפר שלנו זה כפר של חיים, של אהבה, של אהדה. מתלכדים כולם ביחד, אפילו אם יש סכסוכים וקטטות וויכוחים, זה לא הגיע ולא יגיע, אני בחיים לא יגיע על ידי רצח כזה אכזרי. יש למשל קטטות, ויכוחים, אני יודע, אבל עד כה אני לא מבין את זה. ולא צריך להקל ראש עם זה מטעם המדינה. המשטרה אמורה לעשות את העבודה שלה ולא לגייס גרסאות שונות כדי שתצא מזה. אפילו אם זה סכסוך בין משפחות, מה זאת אומרת? מותר להם להרוג אותי?
לא, ודאי שלא, ואני מקווה שהמשטרה תתפוס את הרוצחים. אני מקווה שהמשטרה תתפוס את הרוצחים וישבו עד יום מותם בכלא, אבל איך מונעים את הרצח הבא?
אני לא אני מבחינתי, אני יש לי מסר של שלום, אהבה, אני אוהב את העולם, אני אוהב לטייל, אני אוהב את האנשים, אני אוהב את האנושות, אני אוהב ספרים, אני אוהב שיהיה לי רכב טוב, לאכול טוב, להתלבש טוב, להיות חכם, ללמוד בחיים. מי שיש לו מסר אחר זה עניין שלו. אנחנו מוכרים, ידועים, בית של נדיבות, בית של יחסים טובים עם כל האנשים בעולם. כשהתחתן חבר, בחתונה שלו היה 5,000 אנשים לפחות. וזה מדגיש הרבה דברים.
טוב, אני לא אשאל אותך אם זה היה בקורונה, אבל תשמע רגע, בילאל. בילאל, יש איזה... השאלה של אריה צריך לשאול אותה לטעמי יותר רחב. בסוף, יש מאות אלפי כלי נשק במגזר הערבי, אנחנו כבר יודעים את זה, מישהו פה נרדם 70 שנה. היום להיכנס ולשלוף אותם יוביל לשפיכות דמים, ואז אתם עלולים לצרוח על אלימות משטרתית. איך אתה עושה את זה בתכלס? הרי זה, אף אחד פה לא ייתן את התת מקלע שלו מרצונו.
המשטרה, אני רוצה להגיד לך, אני לא מאשים את המשטרה במקרה הרצח והאלימות, אני מאשים את המשטרה בשתיקה, בהעלמת מסמכים, בהעלמת ראיות. אני עורך דין, אני מאמין במערכת המשפט בישראל, אבל השופט מקבל חומר חקירה תפור בתוך המשטרה, בחקירות של המשטרה, מזעיפים סעיפים, מעלימים סעיפים, מי שהוא משטב שלהם מעלימים עין ממנו. הם מתנהגים כמו עבריינים בדיוק. אני לא אומר כל אחד אחד, אני מדבר על השיטה המצויה עכשיו. איך השיטה הזו, אתה יכול להאמין שרצח כזה ואו אחר שהיה קודם וקודם וקודם לכן, לא פיצחו 5% מהמקרים האלה, אתה יכול להגיד לי מה עושה המשטרה? אתה רוצה שאני ידע מי ירה ולמה ירה? הם אמורים לתפוס את זה, זה עבודה שלהם, לא עבודה שלי. הם יתנו לי, אני... את המנדט, אם יתנו לי את המנדט לחפש, אני אמצא אותם. אבל אסור לי.
אנחנו מודים לך על השיחה הקשה הזו, תודה.
תודה רבה.
בבקשה.
טוב, נצא לפרסומות, נחזור באווירה אחרת עם השבב שאילון מאסק שם לאיזה קוף בראש, עכשיו הוא משחק משחקי מחשב, אז תכף. טוב, אריה, אתה איתי?
אני איתך.
כל הזמן הזה?
רוב הזמן, כן.
תשמע, אנחנו רוצינו לדבר עם איזה מומחה בנושא ניסוי הזה שדווח עליו היום של החברה של אילון מאסק שהשתילו שבב במוחו של קוף, ועכשיו הקוף באמצעות השבב הזה, אגב דרך השבב הזה, משחק במשחקי מחשב. במשחק המחשב אגב החביב עליו, כן?
מלא משחק במשחקי מחשב. לחברה קוראים Neuralink, כלומר קשר עצבי, והשבב שאני לא ממש מבין איך זה עובד, מושתל במוח שלו, אני מניח שיש לו כמה עשרות אלקטרודות או מגעים שונים שמתחברים לכמה אזורים במוח, אני לא בטוח, אני מניח, ואז המערכת קוראת את תנועות הידיים של הקוף בזמן שהוא משחק איזשהו משחק, הוא יודע לשחק עם ג'ויסטיק, גם בלי השבב הוא יודע לשחק, ואז היא לומדת מה התנועות, ועכשיו לוקחים לו את הג'ויסטיק, אבל מספיק שהוא חושב על הג'ויסטיק, וזה מפעיל את המחשב. כלומר, מאלפים את הקוף לעשות טלפתיה עם השבב.
איבדת אותי. למה לוקחים לו את הג'ויסטיק?
כדי לראות...
למה עושים את זה לקוף?
אם השבב שלו יודע לשדר למקלט של המחשב, בלי הידיים שלו. שזה דבר מפחיד. כלומר,
רגע, אז בעיקרון
אתה
אפשר
תוכל לכופף כפיות ולסובב אוניות בתעלת סואץ עם שבב.
זה כבר הצליחו לעשות עוד קודם. רגע, שנייה, אתה קצת, אני איבדתי אותך, זאת אומרת, הקוף קודם שיחק עם הג'ויסטיק.
כל הזמן שיחק עם הג'ויסטיק.
אז זה גם זה סוג של דבר יפה מאוד, שצריך לדווח עליו עם קוף יודע...
כן, זה קוף עם תואר ראשון. זה לא קוף. אוקיי.
עכשיו, אז תגיד רגע, קודם כל, יכול להיות, ואני במגבלות הצנזורה, ותחשוב טוב לפני שאתה עונה לי, שהקוף קשור להפסקת חשמל בנתז?
יכול להיות.
אני הייתי חייב להצחיק אותך חזרה, אני מצטער.
יכול להיות.
וזה טיפ שקיבלתי בוואטסאפ.
וזה לא שאיזה שהם תמונות מאיראן הזכירו לי מישהו עם קוף וגלימה, סתם, זה יכול להיות שזה קשור. תשמע, זה דבר פנטסטי, כי תשמע, היום דיברתי או התכתבתי עם איציק חנון, החבר שלנו, שהוא עיוור וחרש, עיוור מלידה וחרש מגיל 11.
הוא חי בחור שחור.
שאפשר... אגב, הוא כתב דבר מדהים, כי הוא כותב שעד גיל מסוים הוא לא רצה לחזור לשמוע. שהוא העדיף להיות בפנים ו- ו- ולהתרכז בתוך עצמו, ולהכיר את עצמו, אומר רעש מבחוץ, היה מפריע לי. אבל תאר לך שאתה תוכל להשתיל שבב לאדם כזה, והוא פתאום יוכל לראות ויוכל לשמוע. כי אתה מחבר מיקרופון שמשדר לשבב שלו, והוא מחובר לעברי החישה במוח.
אוקיי, אז קודם כל זה באמת, כמו שאתה מגדיר את זה עם כל הסופרלטיבים, אבל אנחנו לא קצת מתחילים לשחק משחק מסוכן? בסוף אנחנו גם נייצר בני אדם.
תראה, ביל גייטס כבר עשה את זה עם החיסונים. זריקו לכולנו שבב.
את השבב.
ועכשיו חצי לפחות זה עבד והצביעו נתניהו.
אני שמח שאתה נהנה, אבל אתה לא מודע לזה שעכשיו המשפט הזה שלך יילקח ברצינות על ידי הכנופיות של מתנגדי החיסונים, ויהפוך לאייטם מוביל בקבוצות וואטסאפ ובפייסבוק שלהם.
ואתה
העיקר שנהנית, כן. אפילו פרופסור אלדד.
לא, אבל ברצינות, ברמה האתית אני שואל. אז כנראה שאין קשר בין השבב של ביל גייטס לשבב של מאסק, זה שבב אחר.
והוא בכל הקשור לאתיקה ורפואה ומדע, כאילו מתי, איפה, יש איזה קו אדום שבו ברגע שנוכל לייצר מוח חליפי, בעצם לבנות בן אדם, רק בלי התערבות של רבייה.
כן, זה, יש בוודאי היבטים אתיים חמורים מאוד, כי אתה יכול לשנות אישיות של בן אדם.
דווקא זה מתחיל לעניין אותי. אבל להפוך אותך לשמאלן זה החלום שלי. שבב.
אתה יכול לקרוא מחשבות של בן אדם. כלומר, אם הקוף יכול להעביר את המחשבה שלו למחשב, המחשב יודע מה הקוף חושב. כלומר, אתה יכול בעצם לקרוא מחשבות.
אגב, אתה יודע שיש כבר...
זה האח הגדול בהתגלמותו.
כותבת לי המזינה המתמידה שלנו, עיוורת, בשם רותי מחלוף, שכבר משתילים שבב ברשתית, ואגב, גם משתילים, קוראים לזה שבלול באוזן.
זה כבר באמת ישן, למעלה מ-20 שנה.
אז בשורה התחתונה, יש לך תאריך מתי אני יכול לחטוף אותך, להרדים אותך, להשתיל לך שבב, ושתתחיל להפגין נגד פינוי חאן אל-אחמר?
בשורה התחתונה, יש לך קוף בשבילי?
יש הרבה קופים ביער. טוב, סיימנו. האורך והמפיק היום, בניגוד למה שנאמר לכם בהתחלה, הוא אסף נבו, אחראי לשידור איציק אהרון, עורך הדיגיטל דוד זבולוני, תזכיר לי פעם לבדוק איתו אם הוא קרוב לג'ו זבולוני. אחרנו ספורט עם קופון ואילל, ידברו בטח על הקלאסיקו המטורף. הוא אמר קרוב? לא קרוב. ראית קלאסיקו אתמול?
אני ראיתי.
מדהים היה המשחק. טוב, אנחנו נתראה פה מחר, חכו לנו להתראות.